Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה החדשה של מנור המבטחים. פנסיה היא כסף גדול, ולכל קרן פנסיה יש דמי ניהול. למרות שממבט שטחי עושה רושם שמדובר בכסף קטן, במציאות דמי הניהול האלה מצטברים על פני השנים כדי מאות אלפי שקלים. מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה החדשה של מנור המבטחים, מציעה דמי ניהול נמוכים מאוד ביחס למקובל בשוק, ולא פחות חשוב, דמי ניהול אלה יישארו קבועים לכל אורך שנות ההפקדה, לא יועלו גם אם העובד מחליף מקום עבודה. על פני שנות הצבירה של הפנסיה, דמי הניהול המופחתים מבטיחים לכם חיסכון של עד מאות אלפי שקלים. זאת ועוד, התוכנית הייעודית לאנשי ההייטק מציעה הטבה גם בקרנות ההשתלמות, בכיסויים הביטוחיים ובמפרט השירות. לחצו על הבאנר של מבטחים הייטק באתר הבית של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם ונציג החברה יחזור אליכם בהקדם. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 194 על תת מקלע עוזי, סיפורו של אייקון ישראלי.
עוזי, שם הכי צברי שאתה יכול לחשוב עליו.
עוזי הוא לא רק תת-מקלע, הוא אייקון. כך נכתב עליו בשנת 1963 במגזין נשק אמריקני.
העוזי הוא תת-מקלע שבעיצובו ותפקודו כמעט ואינו משאיר מקום לשיפור. זהו תת-המקלע הנפוץ ביותר בעולם המערבי.
עוזיאל גל, האיש שיצר אותו, נחשב בעיני רבים בעולם הנשק לאחד הגאונים הגדולים שקמו לתחום הזה, לצד ממציאים כדוגמת סמואל קולט, פול ווילהלם מאוזר וריצ'רד גאטלינג.
עוזי היה יוצר אמן, גאון אמיתי, יחיד בדורו.
אבל סיפורו של תת מקלע עוזי וממציאו אינו רק סיפור על קנים, בריחים וכוונות. הוא גם סיפור על יריבויות הזאת, קרבות פוליטיים מכוערים, כסף גדול ושברון לב.
זה גם הוא היה מורגז מאוד מהיחס אליו מצד המערכת הביטחונית כאן במדינת ישראל, הוא הרגיש שזה לא מגיע לו איך שמתייחסים אליו.
הבה נתחיל מההתחלה. זהו אלי אשד מהבלוג המולטי יקום של אלי אשד, עיתונאי וחוקר תרבות. אלי ערך תחקיר מעמיק על קורותיו של העוזי, ופגשתי אותו לשיחה בספריית בית אריאלה שבתל אביב, שם הוא מבלה לא מעט מזמנו. בספרייה כמו בספרייה יש הדים ולא מעט קולות רקע, חלק מהאווירה אם תרצו.
עוזי היה ילד יקה, מוצא גרמני, כלומר השם המקורי שלו היה גרארד, משהו כזה. הוא נולד בגרמניה. אבא שלו אגב דמות מעניינת בפני עצמו. הוא היה צלם אווירי, אחד הראשונים במלחמת העולם הראשונה, בתקופה שהתחילה הלחימה באוויר, ואז התחילו גם הנושא של הצילום מהאוויר בצבא הגרמני, ואביו של עוזי היה אחד הראשונים הראשונים, אולי אפילו הראשון בכלל.
עם או בלי קשר לכישוריו באוויר, אריך גלאס, אביו של גרהארט, ניחן כנראה במבט מרחיק לכת באמת.
כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא עלה בלי משפחתו, הוא התגרש אז מאשתו. הסיבות לא ברורות, מן הסתם לא בהכרח קשור לזה, אבל הוא עלה כגרוש לבד. אשתו נשארה בגרמניה עם הילדים, עם הבן גרהארט, ועד שעלו הנאצים לשלטון, שאת זה כנראה האבא חזה או ידע, הבין מה הולך לקרות. כשהסתיימה המלחמה הוא הפך להיות צייר, צייר די ידוע, עד שבאיזשהו שלב, בראשית שנות ה-30, כנראה קלט מה הולך להיות בגרמניה, ופשוט עשה עלייה לארץ ישראל, התיישב שם בקיבוץ, ושם קודם כל הוא הפך להיות מורה לאומנות, אבל לפי אחת הגרסאות, יש על זה קצת ויכוח, הוא גם הפך הוא לימד את אנשי ההגנה את הנושא של הצילום האווירי, והפך להיות עוד פעם הצלם האווירי הראשון של מה שהפך להיות צה"ל. כלומר, אדם בולט וחשוב בפני עצמו.
עוזי גרהארט גדל בחזקת אמו, בבית חווה גדול ובו לא מעט עתיקות, כולל כמה אקדחים עתיקים שאסף ערך.
האבא, שעוד היה בגרמניה, היה לו אוסף גדול של כלי נשק. עוזי היה רואה אותם על הקירות, מתעניין, בודק, שואל. אני לא יודע אם האבא המשיך להתעניין בכלי נשק גם בארץ, אבל עוזי בהחלט כן. היא גרה עם ידידה שלה, ואותה ידידה היה אח נאצי, קצין ב-SS. עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה עם הקצין, מה בדיוק קרה במשפחה, אבל כנראה שבאיזשהו שלב הוא הזהיר אותם, או שהוא איים עליהם, תסתלקו מכאן, אחרת יהיה לכם רע מאוד. עוזי גרארד קודם כל נשלח לבית ספר באנגליה, אחר כך הוא עלה לארץ, והתיישב בקיבוץ של אבא שלו.
גרהארט מצא את עצמו בקיבוץ יגור, לא רחוק מחיפה. את השם עוזיאל, או בקיצור עוזי, שאל גרהארט מהתנך, שם הוא מסמל כוח, עוצמה וחוסן.
אדוני עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי אדוני.
עוזי שם הכי צברי שאתה יכול לחשוב עליו, סופר צברי אם תרצה, עוזי. עוזי זה גם היה השם של סדרת הסטירות של בנימין תמוז ועמוס קינן, של הצבר שלועג לכל הרחמיאלים האלה מהמפלגה. עוזי, למה עוזי? כי זה השם הכי צברי שרק יכול להיות.
אצל עוזי גלס, הצבריות באה לידי ביטוי בכיוון אחד מובהק.
והפך להיות ישראלי, לארץ ישראלי, לוחם, נזעם, יודע, הוא ידע בדיוק כמובן מה קרה בגרמניה, והוא התחיל להתעניין מאוד בנושא של הנשק. אנחנו מדברים כבר על שנות ה-40, אז כבר כולם היו מאוד מודעים לנושא של ביטחון, של הגנה, מאבק נגד הערבים, הנאצים שנמצאים בשער. אז כן, עוזי הצעיר, בן ה-10, התחיל להתעניין בכלי נשק, באקדחים וברובים. הוא היה בודק אותם, הוא היה נוסע לחיפה, ובאיזשהו שלב הוא קיבל את האקדח, קיבל אקדח מחבר שלו, ויום אחד הוא נתפס בידי המורה שלו, שהוא משחק עם אקדח, והמורה ישר נתן לו סטירת לחי, ושאל אותו, מה זה? מה אתה מתעסק עם דברים כאלה? כי בילדים עוד לא ציפו, אחר כך אבל הוא המשיך, כי בחברה שהוא היה, החברה הקיבוצית, כן ציפו מאנשים שהתעסקו מדברים כאלה. כן, רצו, אולי לא בבית ספר, אבל בהחלט כן בהמשך.
התחביב המסוכן של עוזי סיבך אותו עד מהרה בצרות עמוקות יותר. בשנת 1943 עמד לעבור לקיבוץ עין חרוד. כך תואר האירוע בכתבה עיתונאית משנות ה-50.
באותם הימים החלו הבריטים לערוך את חיפושיהם אחרי כלי נשק בקיבוצים, ועוזי היה צריך לעבור עם מחלקתו למקום אחר. הוא ארז את שרטוטיו ואת הכלי לדוגמה שבנה, והסתירם במכונית בין קופסאות של ירקות, וקיווה כי הכל ילך כשורה. אך ליד חיפה נעצרה המכונית, ונערך חיפוש והכלים שיוחבאו נמצאו.
הם כנראה גילו שהוא אחראי על הנשקייה בקיבוץ שלו, מה שנקרא היום הסליקים וכל הדברים האלה, איפה שהם היו מחביאים את כלי הנשק שלהם, והם הכניסו אותו הבריטים לכלא למשך כמה שנים טובות. אז הוא היה כמה שנים בכלא, במהלך שנות ה-40, ניצל את השהות שלו בכלא היטב, הוא קרא כל מה שהוא יכול היה על נשק. כלי נשק, אקדחים, רובים, וככל הנראה הוא חשב כל הזמן איך אפשר לשפר.
והיה הרבה מה לשפר. כלי הנשק שהיו בשימוש לוחמי המחתרות, כדוגמת הסטן הבריטי, היו זולים ופשוטים לייצור, אבל גרועים מכמעט כל בחינה אחרת. הם סבלו ממעצורים רבים ואי דיוק ניכר.
הבעיות עם הכלי נשק האחרים, הטומי גן, השמייסר, שפשוט הם היו איטיים, היו יורים בהם, והם לא תמיד, אתה היית צריך משהו מהיר, קל ונוח להפעיל אותו במצב של, אתה יודע, של מבצע, של מתקפה או הגנה. בדרך כלל מבצעי התקפה לצד השני, על הערבים. צריך משהו קל מאוד, נוח מאוד ויעיל מאוד. ועוזי עמד על הסטנדרטים האלה.
כשהוקמה מדינת ישראל, התגייס עוזי גל לצהל, השתתף במספר פעולות קרביות והתנדב לקורס קצינים.
הוא עבר קורס מיוחד בצהל, והוא תוך כדי הוא המשיך לפתח ולשכלל את הרעיון שלו, שזה מה שהפך להיות עוזי. ואז הוא פנה למפקד של הקורס, מאיר זורע, והראה לו את מה שהוא יצר, שזה בעצם תת מקלע, מה שאנחנו קוראים לזה. מאיר זורע קצת הופתע, אתה לא מצפה שאיזה חייל שלך, לא מישהו פתאום מגיע אליך עם דבר כזה. אז הוא בדק, מרשים מאוד. מיד רץ ושלח מכתב לרמטכ"ל דאז של צה"ל, נדמה לי שזה היה יעקב דורי, אמר לו, תשמע, יש כאן איזה בחור מוכשר מאוד שיצר כלי נשק, ששמע, זה ממש, אני בדקתי אותו, הוא עושה עליי רושם משהו יוצא מן הכלל. בוא ננסה את זה. פשוט משהו מרשים.
אל, ראש מחלקת ההדרכה במטכ"ל, חיים לסקוב. הנדון, תת מקלע חדש. רצוף בזה, דוגמה של תת מקלע מיוצר אישית על ידי סגן חניך עוזיאל גלס. בדקתי אישית את הכלי ולהלן מסקנותיי. א', החזקה מצוינת, מונח ביד להפליא. ב', כיוון אינסטינקטיבי מהמותן עולה על זה של כל כלי שאני מכיר. ג', דיוק רב. ד', אין מעצורים, פרט למעצורים בגלל תחמושת לקויה.
אז במקרה או שלא במקרה, בדיוק אז צהל חשב בעצמו, באמת, רצה כלי נשק חדש. אני לא יודע אם יכול להיות שזה היה מקרי, יכול להיות שבדיוק אז הם קיבלו שתי הצעות, בלי קשר, והחליטו אז להקים ועדה כזאת, איך תדע. אבל מה שקרה שבאמת היו להם פתאום שתי הצעות, הצעה של עוזי, לגבי מה שהפך להיות העוזי, והצעה נוספת, מתנגדת, של רובה אחר.
הרובה האחר היה תת מקלע בשם קרה, שפותח על ידי רב סרן חיים קרה מהמחלקה לנשק קל ונשק אווירי בחיל המדע, החיל שהפך ברבות הימים לרשות לפיתוח אמצעי לחימה, רפאל. לכאורה יש כאן שני ממציאים, שני כלי נשק שמתחרים זה בזה ישירות, אבל האמת מורכבת יותר. במדינה הקטנה והצעירה לא היו הרבה בתי מלאכה מתאימים לפיתוח כלי נשק. קרה וגל מצאו את עצמם עובדים זה לצד זה, שולחן לצד שולחן. טענות על העתיקות לא יכרו לבוא. במכתב שכתבו שניים מאנשי המחלקה לנשק קל ונשק אווירי למנכ״ל רפאל, שנים רבות לאחר מכן, הם אומרים,
אנו מוצאים לנכון להעמיד את העובדות על דיוקן. במסגרת עבודתנו במכון אחד של חיל המדע בתל אביב, הוחל כבר בשנת 48-49, בפיתוח תת מקלע עבור צהל בפיקודו של רב סרן במילואים קרי חיים. באותה תקופה הוא עבר מר עוזי גל מצהל לעבוד במחלקת התכנון של בית המלאכה במכון אחד. מר גל שהה במחלקתנו כמה חודשים ולאחר זאת עבר לטאס, תעשייה הצבאית. בפיתוח הנ"ל שעסקו בו בטאס לאחר בורו של מר גל הועתקו כל השכלולים מהדגם שלנו. השוני בין שני הכלים שעבדו על אותו הפרינציפ שפותח אצלנו, הוא בזה שהסדן של טאס הוא מרובע ושלנו היה עגול. אין אנו מוצאים כהוגן שכל המוניטין והפרסום ייפלו בחלקם של טאס ועוזי גל.
שפשוט אנשים מקצועיים יותר מעוזי. עוזי הוא היה חייל פשוט, לא... אבל אלה היו ממש קשורים לחמ"ד, שזה היה מין מחלקת הפיתוח של צהל. הם יצרו רובה משל עצמם, הביאו תואר, אמרו רבותיי, הנה. אז הם בחרו ועדה מיוחדת שבראשה עמד אחד בשם יצחק רבין, שהם היו צריכים להחליט מי בין שתי כלי הנשק יתקבל בידי צה"ל. החלטה לא פשוטה, תשמע. בשניהם היה צריך להשקיע הרבה כסף, אז אין ברירה, צריך לבחור רק אחד.
בסיכום הבדיקה כתב יצחק רבין,
כתוצאה מדוח הניסויים שנעשו על ידי בסיס ההדרכה מספר 3, הגיע הוועדה פה אחד למסקנה שאין אפשרות לקבוע מבחינה טקטית כלי אחד כעולה על משנהו באופן בולט. אולם אצל חברי ועדה שונים נתגלו נטיות לכלי זה או אחר. נטייה לתת מקלע ק-12, יוד הררי. נטייה לתת מקלע עוזי, אלוף יוד רבין, סגן אלוף יוד לבקין, סגן אלוף דלד דגן.
אז במי הם יבחרו? הם בדקו את שניהם, את שני כלי הנשק, ובסוף החלטה הסופית, מהניסוח שלה ברור שמה שבעצם הכריע את הכף היה המחיר. האוזי פשוט היה זול יותר לייצור מאשר כלי הנשק השני.
14 לירות לעומת 17 לירות, אם נדייק.
זה בעצם היה הדבר המכריע. לא ברור שהיו כאלה הבדלים באיכות. לך תדע, אם היו מנסים כלי הנשק השני, יכול להיות שגם הוא היה בדיעבד מתגלה כלא פחות, אולי אפילו יותר טוב מהאוזי. אנחנו כבר לא יכולים לדעת את זה, כי זה כבר התיישן לחלוטין.
מאיר פלד, מסגר בחיל המדע ומי שעבד לצידם של חיים קרה ואוזי גל, מספר.
חשוב לי רק שאנשים יבינו שאנחנו לא רוצים את הקרדיט של אוזי. הוא היה ממציא ובחור מוכשר מאוד, ההישגים שלו עומדים לזכותו. אבל לאורך הדרך, במשך כמה חודשים, הוא ישב בחיל המדע וניזון מן הרעיונות שהסתובבו שם. אחר כך הוא הוזמן על ידי הטס לעבוד אצלם, והמשיך לפתח את התת מקלע שלו, שבסופו של דבר נבחר על ידי צהל. היום, בדיעבד, אני יכול להעריך שהפיתוח בטס היה באמת מקצועי יותר. היו להם אמצעים, מכונות, ואנחנו עבדנו בידיים.
האיש שהכריע היה דוד בן בוריון. הוא היה שר הביטחון, הוא היה סמכות העליונה, הביאו לו את האוזי. כנראה, אני לא יודע אם הוא ניסה אותו בעצמו, אבל כנראה ראה בסוף אישר. הוא אמר, צריך לתת למוח היהודי ליצור כלי נשק כאלה. צריך אין בעינם.
לאחר תהליך פיתוח שערך מספר שנים, נכנס האוזי לשימוש ביחידות המובחרות של צה"ל. והתזמון לא יכל להיות מוצלח יותר.
באזור קלקיליה נדמו התותחים. עם בוקר נתגלו תוצאות המבצע הנועז של צה"ל, אשר מחק מעל פני האדמה את תחנת המשטרה הגדולה של קלקיליה ואת כל מוצבי האויב בסביבה. כתגמול לשורת רציחות שנעשו על ידי ירדנים מזוינים בתחומי ישראל.
אז התחילו להשתמש בו בפעולות של... התחילו אז הפעולות כנגד המסתננים. וכל פעולות התגמול של יחידה 101 וכל הדברים האלה, אז הם התחילו להשתמש באוזי, בראש ובראשונה הצנחנים. בשנת 1955, למעשה לפני, בדיוק לפני 60 שנה,
פעולות התגמול היו הכינוי לא זכו פשיטות של יחידות צנחנים מובחרות על מטרות מאחורי קווי האויב בתגובה לפיגועי טרור בשנות ה-50 וה-60. משה דיין הגדיר את מטרתן של פעולות התגמול כך.
לא היה בידינו להבטיח כל צינור מים מפיצוץ וכל עץ מהקירה. לא היה בידינו למנוע רצח עובדים בפרדס ומשפחות בשנתן. אך היה בכוחנו לקבוע מחיר גבוה לדמנו, מחיר יקר מכדי שכדאי יהיה ליישוב הערבי, לצבא הערבי, לממשלות הערביות, לשלמו. משמעות פעולת התגמול היא כי ישראל רואה בהסתננות כפעולת איבה בלתי נסבלת, והיא מורה את כוחותיה לעבור את הגבול ולפגוע בארץ הערבים. הפגיעה אינה פעולת נקם, זו פעולת עונש והתראה שאם אותה ממשלה לא תשתלט על תושביה ולא תמנע את פגיעותיהם בישראל, יעשו הכוחות הישראלים שמות בארצה.
הפרק בחסות Outbrain, המזמינה אתכם להצטרף לקורס DevOps בשיתוף מיטב החברות בישראל. אני אתחיל מהסוף. קורס DevOps של 3 חודשים בספטמבר הקרוב וכמעט בחינם. איך ולמה? אז ככה. מקצוע הדב-אופס עובר שינויים מהותיים בשנים האחרונות, ואנשי דב-אופס הופכים ליותר ויותר קריטיים בארגונים רבים. בישראל קיים מחסור אדיר באנשי דב-אופס, מחסור שיוצר בעיות חמורות לחברות רבות. Outbrain החליטה להרים את הכפפה והקימה את Opschool, פרויקט ללא מטרות רווח שמאגד בתוכו כמה מחברות ההייטק המובילות בישראל, כגון סירס ישראל, וויקס, לייב פרסן ועוד. זהו פרויקט שמטרתו להכשיר אנשי דב-אופס חדשים ולהסב עובדים ממקצועות אחרים, למשל QA ו-DBA לתחום הדב-אופס. בחודש ספטמבר הקרוב, 2016, ייפתח המחזור הראשון של קורס הדב-אופס במסגרת Opschool. הקורס יארך 3 חודשים ויתקיים במשרדיהן של החברות ששותפות בפרויקט. עלות ההשתתפות בקורס תהיה מאות שקלים בלבד, שהם לא יותר מאשר דמי רצינות. המדריכים בקורס יהיו עובדים של החברות המערכות, ודגש גדול יינתן על לימוד עצמי של החומר, גם משיקולים פרקטיים של כמות החומר, וגם מכיוון שהיכולת ללמוד בעצמך היא חלק בלתי נפרד ממקצוע הדב-אופס. זהו מקצוע צעיר שמשתנה כל הזמן, ואיש דבופס צריך להיות מסוגל ללמוד דברים חדשים באופן שוטף ובכוחות עצמו. מילה אישית ממני, זו הזדמנות באמת נדירה. לא נתקלתי ביוזמה כזו בשנים האחרונות ואולי בכלל. אם הרהרתם ברעיון של לעשות הסבה מקצועית, אל תחכו. זה קורס שבנסיבות אחרות היה עולה אלפי או עשרות אלפי שקלים. רוצו להירשם. כתובת האתר opschool.org.il או הקליקו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה. מדוע היה תזמון כניסתו לשירות של האוזי בדיוק עם פרוץ פעולות התגמול כה מוצלח? בואו נחזור צעד אחד אחורה אל שורשיו של התת מקלע המיתולוגי. המקלעים הראשונים נכנסו לשימוש צבאי במאה ה-19. מקלע, מכונה גם מכונת ירייה, הוא כלי משק שיורה מאות כדורים בכל שנייה ומסוגל לחסל מספר רב של אויבים במכת אש אחת. ירי מהיר ורצוף שכזה גורם להתחממות מהירה של כלי הנשק, ולכן מקלעים הם בעלי מבנה גוף כבד ומסיבי מאוד. תתי מקלע הם האלטרנטיבה הקלה והניידת למקלעים הכבדים. הם משמרים את היכולת לראות צרורות מהירים של כדורים וגם יריות בודדות אם צריך, אבל הם קטנים יותר וקלי משקל מהמקלעים. גם הכדורים שבהם עושים שימוש קטנים יותר ומכילים פחות אבק שריפה, אבל כדי לפצות על כך הם גם בעלי קוטר גדול יותר, 9 מילימטר לעומת למשל 7.62 מילימטר כמו במקלע מג. הקוטר הגדול מעניק לפגיעה של כדורי התת מקלע עוצמה מספקת, למרות שהם נעים במהירות נמוכה יחסית. הקלות והניידות של תת המקלע הופכת אותו לאטרקטיבי מאוד עבור יחידות קומנדו של רוב לוחמות בשטח בנוי וצפוף ובטווחים קצרים, כמו התנאים ששררו בפעולות התגמול כנגד כנופיות מחבלים בתוך כפרים. כמו מרבית תתי המקלע, גם מנגנון הפעולה של האוזי פשוט למדי. היורה אוחז בידית קטנה בחלקו העליון של הנשק ומושך אותה אחורנית עד שהמנגנון הפנימי של הנשק ננעל במצב האחורי מעוך כנגד קפיץ חזק. זו דריכה והנשק נשאר במצב הזה עד שהיורה לוחץ על ההדק. שוו בנפשכם שחקן גולף שמרים את המקל לאוויר מאחורי גבו ועכשיו נשאר בתנוחה הזו, שריריו מתוחים עד שהוא מחליט להכות בכדור. לחיצה על ההדק משחררת את המנגנון והקפיץ דוחף אותו קדימה במהירות. במהלך התנועה קדימה המנגנון גורף כדור מראש המחסנית, דוחף אותו לתוך הקנה ויורה אותו החוצה. דמיינו את שחקן הגולף מבצע את הסווינג עם המחבט, גורף את הכדור שעל הדשא וחובט בו קדימה. זה אותו העיקרון. ההדף שנוצר עקב פיצוץ אבק השריפה דוחף את המנגנון בחזרה אחורה כנגד הקפיץ, ואם ההדק עדיין לחוץ, כל התהליך חוזר על עצמו שוב מההתחלה. עיקרון פעולה זה מכונה מכנס פתוח. ברמה הטכנית לא היו באוזי חידושים עוצרי נשימה שלא נראו בעולם הנשק עד אז. אוזי גל נטל לא מעט רעיונות מתתי מקלעים אחרים שבהם נתקל לאורך השנים, ובמיוחד תת מקלע צ'כי מדגם M23. ייחודו של האוזי הוא בעובדה שהוא הכיל המון רעיונות טובים ותכונות חיוביות, ועדיין הצליח להישאר זול מאוד וקל לייצור. ראשית, חלקי האוזי מיוצרים באמצעות חיתוך של יריות מתכת מתוך תבניות. זו שיטה שמזכירה קצת חיתוך של עוגיות מתוך בצק שטוח בעזרת תבניות, כמו שילדים אוהבים. זו שיטה מהירה וזולה בהרבה מהאלטרנטיבה המקובלת אז של קרסום החלק מתוך גוש מתכת מוצק, שהיא דרך ייצור מורכבת בהרבה. בנוסף, לאוזי היו רק 7 חלקים בלבד, חצי מהמקובל לתתי מקלע בתקופתו. מכיוון שכך, הוא לא היה רק קל יותר לייצור, אלא גם קל יותר לפירוק והרכבה. המחסנית נטענת לתוך ידית האחיזה, כמו באקדח, עובדה שהקלה מאוד על תפעול הנשק בלילה. היד שאוחזת במחסנית מוצאת את היד שאוחזת בידית במה שמכונה תנועת אגרוף מוצא אגרוף, וזו תנועה טבעית מאוד, שחייל מסוגל לבצע גם בחשיכה מוחלטת. ולבסוף, מרכז המסה של האוזי נמצא ממש מעל לידית האחיזה, ולכן ניתן לכוון ולראות פה גם ביד אחת. אוסף היתרונות הללו, יחד עם העובדה שהאוזי היה אמין מאוד ביחס לכלי הנשק שהיו עד אז ברשות צה"ל, הפך את האוזי לנשק המועדף על כוחות הצנחנים שביצעו את פעולות התגמול. כך מספר תת-אלוף צורי סגי, שהיה מ"פ בצנחנים בשנות ה-50 והשתתף בפעולות התגמול.
את פעולות התגמול שהיינו מבצעים זה שינה מן היסוד. בפעולות התגמול האוזי היה אפקטיבי ביותר. לראשונה ידענו שהנשק יפעל כמו שצריך ויראה כמו שד וישאיר סוף סוף כמה גופות של מסתננים בשטח. מרגע שהיה לנו אוזי, זה היה סיפור אחר. האוזי שם בכיס הקטן את כל הכלים שהיו לפניו. הוא היה קל, הרבה כוח אש, ושימש אותנו היטב בלוחמת לילה. נשק קצר, טוב למלחמה בתעלות. אפשר להחזיק אותו ביד אחת, לראות מעבר לפינה עם מעט מאוד מעצורים. גם במחסנית וגם בכלי.
האוזי בפעולות התגמול, ופתאום הלוחמים אמרו, וואלה, באמת דבר יוצא מן הכלל. עד עכשיו היינו משתמשים בשמייסרים, בברטו, והם לא באמת היו משהו, אבל האוזי הזה, וזה עוד, שימו לב, זה עוד דבר ישראלי, כחול לבן שלנו, הוא פועל יותר טוב מהם. זה הכבוד, זה הגאווה להשתמש באוזי, אנשים גם אהבו להצטלם עם האוזי. זה כאילו הוסיף להם משהו למעמד שלהם. את האוזי חשפו לראשונה איפה, כלומר, הייתה גם כתבה בעיתון שכתבו, הנה נשק כחול לבן, אבל חשפו אותו ממש במצעד יום העצמאות של 1955, שהחיילים הלכו בגאווה עם האוזי. זה הכבוד, זה, הנה, הנשק הישראלי הראשון, כחול לבן, הנשק שלנו, נשק שהוא יותר טוב משל כולם, וזה באמת היה יותר טוב משל כולם. כי הנציגים מארצות אחרות השתמשו בו והתפעלו בו, שלחו אותו לתערוכה של כלי נשק בהולנד, הציגו שעשו איתו תחרות עם כלי נשק אחרים, הוא פשוט יצא הכי טוב. זה הכבוד גדול לראות עם אוזי. היו כל מיני צילומים באלבומים של צהל. אתה זוכר את הדברים האלה? של החיילים הגאים האלה עם רובי האוזי. היו אפילו צילומים של ילדים שמסתכלים בהערצה על חיילים עם אוזי. אתה רואה שממש, הנה, אוזי זה הדבר. כלומר, אתה מחזיק באוזי, אז אתה משכמך ומעלה. זה ברור. גם החיילים כמובן שמחזיקים באוזי יודעים את זה. היו פזמונים, הלכנו איך הולכים, הלכנו למילואים, החזקנו באוזי, החזקנו בזוזי.
השמועה על התת מקלע המופלא פרסה כנפיים.
הולנדים ראו את זה, התפעלו, מיד הזמינו מיד בשבילהם. עוד ארצות הזמינו. ואז באיזשהו שלב הגרמנים הזמינו, אמרו אנחנו רוצים אוזים בשביל עצמנו.
בראשית ינואר 52 נפתח בכנסת הדיון על השילובים מגרמניה. כ-50,000 איש שומעים את בגין מאיים להכריז מלחמה לחיים ולמוות במחייב את השילובים.
עכשיו כאן יש בעיה, בעיה גדולה. מה? אתה תיתן את הנשק הכחול לבן שכולם כל כך גאים בו לנאצים האלה, לאלה שהיו בבורמאכט?
פיטר קוטמחוק, במה שנקרא שילומים, כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת, אתם יודעים מה פירושה בעברית? תיקון העוול! הגרמנים תיקנו את העוול שעשו לנו, משום שנתנו לנו 800 מיליון דולר, וזה נקרא פיטר קוטמחוק, תיקון העוול בהיסטורי שאתם עשיתם לעם היהודי. והכסף שלכם... הוא דרוש לנו. יש פה ברוך השם יהודים גאים שיכלו לקבל את הפיצויים. הם סירו, איננו רוצים כסף גרמני.
זאת הייתה בעיה איומה ונורא, אבל מה? הגרמנים הציעו הרבה כסף. אז מכרו להם אוזי, אבל עשו את זה בסודיות מוחלטת, כי אם היו שומעים על זה, לפחות אז, בשנות 50, הייתה השתוללות. אז כשהיו את כל הצרות עם השילומים וההפגנות, אז אם היו שומעים שאת האוזי שלנו, את הכחול לבן, אנחנו נותנים לנאצים האלה, לבורמאכט וכל אלה, הייתה בלי ספק הפגנות נזעמות בחובות. אבל זה היה כסף.
התעשייה הצבאית ייצרה מיליוני יחידות של האוזי, והנשק הפנומנלי הזה נמכר בעשרות ארצות בכל רחבי העולם. מיוון, פורטוגל ואוסטרליה ועד אנגולה, אתיופיה ואינדונזיה. מספר הגרסאות שלו פותחו, ובהן המיני והמיקרו אוזי. ליחסי הציבור הטובים ביותר שלו כנראה, זכה האוזי ב-1981. מתנקש בשם ג'ון הינקלי, ירה ופצע את נשיא ארצות הברית רונלד רייגן. ביום שלמחרת התנוססה בדפים הראשונים של העיתונים הגדולים תמונתו של הסוכן החשאי רוברט וונקו, עומד על המשמר מעל שני סוכנים פצועים, מיקרו אוזי שלוף בידו, בעוד הנשיא המדמה מפונה בבהילות לתוך הלימוזינה הנשיאותית. התמונה הדרמטית הזו נצרבה בזיכרונם של אמריקנים רבים, והוליווד מיירה לאמץ את האוזי כנשק החצי רשמי של עולם סרטי הפעולה.
הוליווד, אכן הוליווד גם כן קפצה על האוזי. למה? כי האוזי הוא נורא פוטוגני. זה נעים לראות כל מיני שחקני אקשן, צ'רלס ברונסון, נגיד סילבסטר סטלונה, מחזיקים באוזי ויורים בו. כלומר, יש בזה משהו שהמצלמה אוהבת, משהו שהקהל אוהב לראות. זה כמו שאתה מחזיק נגיד במערבונים את אקדח הקולט, יש בזה משהו פוטוגני.
האוזי זכה לתהילת עולם והפך לאייקון של מדינת ישראל הצעירה, ממסד את התדמית שלה כמעצמה אזורית בעלת צבא קטן אבל רב עוצמה. היו מי שאמרו שהצללית של האוזי מוכרת ברחבי העולם לא פחות מהצללית של בקבוק קוקה קולה והשפן של פלייבוי. פרשן צבאי בארצות הברית שאל,
The Israeli weapon was built earlier in the 1950s by a developing country with a ramshackle economy and a Mickey Mouse arms industry. How did the Israelis manage it?
עוזי גל זכה בצל"ש הרמטכ"ל ב-1955 ולפרס ביטחון ישראל ב-1958. שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 היו שנות הזוהר של האוזי. אך מלחמת יום הכיפורים, שחוללה כל כך הרבה שינויים בחברה הישראלית בכלל,
לפני זמן קצר הודיע הרדיו בשם אחד הכתבים כי כוחותינו ממגרים את שריון האויב. כתבכם זה רוצה להכחיש את הידיעה.
סימנה גם את נקודת המפנה בסיפורו של האוזי, כשתת המקלע הזה פגש לראשונה בשדה הקרב בכלי נשק מיתולוגי אחר, הקלצ'ניקוב. בפרק הבא נשמע על המכרז הצהלי שבו התמודד עוזי גל עם רובי סער חדש שפיתח בשם גל כנגד התעשייה הצבאית וישראל גלילי ורובי הגליל שלהם. התמודדות שלטענת רבים הייתה אחת המכוערות והמוכלכות ביותר בתולדות המערכת הביטחונית. כל זאת ועוד בפרק הבא. תודה רבה לאלי אשד שהתארח בפרק. תוכלו לקרוא עוד כתבות תחקיר מעניקות ומרתקות שלו בבלוג המולטי יקום של אלי אשד. אל תפספסו, ושם דברים מדהימים. קישור לבלוג של אלי תמצאו באתר הבית של עושים היסטוריה. ותודה ענקית לכל הפודקסטרים שאת קולותיהם שמעתם בפרק הזה ותשמעו גם בפרק הבא. לאהוד קינן מפודקאסט חדשות הטכנולוגיה Low Battery, יובל מלכי הגדול מקטעים בהיסטוריה, לרעם שרמן ודרון ניר מהפודקאסט גיקונומי, אילנה בקסיס מהפודקאסט דברי הימים על תולדות המזרח הקדום, יפתח מזור מפה ושם בארץ ישראל המופתית, אבי ולר מהפודקאסט בונים אימפריה על תולדות האימפריה הרומית, רן תבורי מרוורס עם פלטפורמה, לעידן כהן שלנו, האורך הראשי של סיפור משפחתי, ולשני פודקאסטרים אמריקנים מקסימים. ג'ונתן אוקס מ-Trivial Warfare ופיליפ וליקה מ-The Product Startup. כשאני עושה פרק כזה, אני ממש מרגיש חלק מתוך קהילה של פודקאסטים. משהו מקסים שצומח מסביבנו. זו תחושה נפלאה. מיד נמשיך אל פתרון חידתו של ניר דהן, חידה חדשה ועוד, אבל ראשית, פינת תוכן שיווקי קצרה. פינת התוכן השיווקי מובאת בחסות חברת מדולה, חברת הבוטיק להשמות ולגיוס בעולם ההייטק. והפעם, למה השמה או מה הם היתרונות בעבודה עם סוכנות השמה כחלק מתהליך חיפוש העבודה. מדולה מתמחה ביצירת רשת קשרים חזקה תוך שימוש ברשתות חברתיות ובקירות אישית של אנשים בתחום. מטרת החברה להתאים בצורה הטובה ביותר תפקידים ומועמדים, על מנת לחסוך זמן לשני הצדדים ולהביא את האנשים המתאימים ביותר בזמן הקצר ביותר. היכנסו למדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. מחפשי עבודה מנוסים יספרו לכם שגם חיפוש עבודה הוא עבודה בפני עצמה. אחד הכלים העומדים לרשותנו, מעבר לגיוס מסיבי של רשת הקשרים הענפה שלנו, החל מהגננת רותי וחלה ביוסי מהפלוגה, הם החברות המתמחות בהשמה. כנרת הראל וענבר אשור ממדולה סוקרות את הרמות השונות של חברות ההשמה.
יש את החברות הגדולות, שעובדות עם 400-500 חברות. יש את החברות השמות בוטיק, שעובדות עם בין 40 ל-100 חברות. שהם החברות היותר מובילות היום בשוק, מסטארט-אפים שגייסו את ה-20, 80, 200 מיליון דולר. ויש את ההדהנטרים שהם עובדים מאוד מאוד נקודתי, על 2-3 חברות, אולי 10 חברות, שיש להם פחות מה להציע, אבל גם אני מניח שגם הן עובדות עם חברות מאוד חזקות.
אם אתה עכשיו מחפש עבודה אקטיבי ובאמת לא משנה לך ואתה רק רוצה לקבל מלא מלא הצעות, אז תפנה לחברות הגדולות והן באמת יפיצו אותך לכל עבר בלחיצת כפתור אחת. אם אתה מחפש דברים ספציפיים וחשוב לך דיוק, חשוב לך להכיר ולהבין לאיזה חברות שולחים את הקורות חיים שלך, פה באמת אפשר לעשות את ההתאמות. בחברות השמה גדולות יש על זה פחות דגש.
כמו כל אספקט בחיינו, גם כאן ישנה הצפה. הצפה של מועמדים, של חברות, של התמחויות, של ידע. וחברת ההשמה היא למעשה כלי שמסייע במיקוד ובליווי התהליך. למחפש העבודה מצד אחד, ולחברה המגייסת מן העבר השני. ענבר וכנרת מפרטות.
כל חברה מקבלת אלפי קורות חיים כל יום. אין להם זמן ואת היכולת להתעסק עם כזאת כמות של קורות חיים. חברת ההשמה או חברת הבוטיק השמה יכולה למקד להם, לשלוח להם קורות חיים מאוד מדויקים למשרה וחוסכת להם הרבה זמן, ובטח עוזרת להם לסגור את המשרות שפתוחות אצלם אפילו כבר כמה חודשים.
חברת השמה מספקת ליווי צמוד, אז היא מספקת ליווי צמוד גם למועמד, מהרגע שהוא יצר איתנו קשר וראיינו אותו והעברנו את הקורות חיים, אבל גם קשר צמוד עם החברה.
ברגע שהמועמד מתחיל תהליך דרך חברת השמה, קודם כל יש לו דיסקרטיות מוחלטת. הרבה מאוד מועמדים תמיד פוחדים שהקורות חיים שלהם יגיעו לחברות שהם מכירים או שהם עובדים איתם, אז חשוב שמעומדים ידעו שהכל נעשה בדיסקרטיות, זה דבר ראשון. הדבר נוסף זה התאמה מושלמת. זאת אומרת, אנחנו יודעות בדיוק להתאים למועמד למשרה שיש בחברה. דבר נוסף, יש לנו אפשרות להגיש את המועמדים למשרות שהם לא יודעים על קיומם. ואנחנו דואגות להציג להם את המשרות האלה. זה לא משרות שהן פורסמות בשום מקום ורק דרכנו. אנחנו יכולות לבוא לחברה מסוימת שאנחנו עובדות איתה בלעדיות, ולהגיד להם יש לנו מועמד עם ניסיון 1, 2, 3, בואו תראו אם תוכלו לתפור לו תפקיד, וזה גם זה קרה. ממש תפרנו תפקיד לבן אדם, והוא סגר. וכמובן הליווי הצמוד. כל הזמן אנחנו מלוות את המועמדים, ויש להם תחושה שהם לא סתם באוויר, והם יודעים איפה נמצאים בכל שלב בתהליך.
חברות ההשמה לא עסוקות רק בשידוך ובתיווך. המיקום שלהן בין מעסיקים לבין מועסקים פוטנציאליים מקנה להן שליטה ברזי השוק. יש להן היכולת, אומרת כנרת, לסייע בבניית משרות בתוך החברות.
הרבה פעמים מזמנים אותנו בשביל לבנות פרופילים של תפקידים. אנחנו המון פעמים מקבלות דרישות מחברות ואומרות להם, רגע, 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 אתם מחפשים משהו שהוא לא קיים היום בשוק. אם אתם רוצים, אפשר להביא את זה ממקום אחר, בדרך עקיפה, וזה יותר מתאים מבחינה טכנולוגית. מבחינת שכר, אנחנו מאוד מייצבות, אז אנחנו שותפות לתהליכים האלה מהרגע שהם נולדים.
לכנרת ברור מאוד המקום שלהן בתהליך הגיוס. הן מלוות ומלוויינות מועמדים בתהליך, אבל עד לשלב מאוד מסוים.
ברגע שסוכנות גיוס מבינה מה אתה מביא איתך, היא יכולה לקדם אותך. כי כשאתה שולח סתם קורות חיים ככה סתם, לא רואים את הפוטנציאל שלך הרבה פעמים. ואנחנו משחקות על הפוטנציאל. היום לעבור בין שפות זה משהו שהוא מאוד מאוד טריוויאלי. מפתח C-Sharp יכול לעבור לג'אווה וג'אווה לדוטנט ולפייתון, וזה לא באמת משנה. כשבא בן אדם כזה ואומר, נכון, אמנם אני מביא 5 שנות ניסיון בפיתוח פייתון, אבל אני רוצה להיכנס לכזה וכזה, פה אני נכנסת ואני אומרת לחברות, תקשיבו, יש לו את זה, הוא רוצה לעשות את זה, הוא רעב, זה מה שאתם צריכים. והתפקיד שלי זה בעצם להביא אותו לרעיון. אני לא יכולה להיות שם, אני לא יכולה להיות ברעיון ולהחזיק לו את היד. אני צריכה להביא אותו לרעיון, שם זה כבר העבודה שלו.
ולהתראיין נכון, זו כבר אומנות נרכשת. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. בואו נדמיין לעצמנו אסטרונאוט בתחנת החלל, צף באמצע החדר ואינו נוגע בדבר. האסטרונאוט רוצה לעשות סיבוב של 180 מעלות ולהפנות את פניו לכיוון השני, אבל להישאר במצב הזה במנוחה. האם הדבר אפשרי וכיצד, ואם לא, מדוע? החידה הזו הצליחה לשחרר את חרצובות הדמיון שלכם. אלכס אצלבסקי הציע שהאסטרונאוט שלנו ישלוף את ויזרוק אותו לכיוון אחד כדי להתחיל להסתובב, ואז יזרוק את אחר כדי לעצור. תומר סמואל הציע שאם אין מספיק עתים בתחנת החלל, אפשר לירוק או להקיא. תומר, אני מוריד את הכובע על תנועה מבוססת כי לא חשבתי אף פעם, אני מודה. לא בטוח שאני רוצה להמשיך לחשוב, אבל לא חשוב. דביר הציע לו לנפנף בידיים כמו ציפור ולנצל את החיכוך עם האוויר, אבל זה נראה לי די מעייף. לתומר סמואל הייתה תגובה אחרת, שבה יש לי תחושה שהוא התקרב מאוד לפתרון הנכון, אבל לא בדיוק, או לפחות הוא לא ניסח את זה כמו שצריך. אז בשורה התחתונה, אף אחד לא פתר את החידה, וזו נקודה לניר דהן. אז ראשית, בואו נבין מה הבעיה. למה קשה לאסטרונאוט שצף באמצע החדר להסתובב בלי לגעת בשום דבר? קל לשחזר את זה גם בכדור הארץ. קחו כיסא משרדי מהסוג שמסתובב על צירו, שבו עליו, הרימו את הרגליים מהרצפה ונסו להסתובב במקום. קשה, לא? הסיבה היא מה שמכונה חוק שימור התנה הזוויתי. נשמע שם מסובך, אבל קל להבין את החוק אם מתייחסים אליו כהמשך טבעי לחוק הראשון של ניוטון. גוף שנמצא במצב מסוים שואף להישאר באותו המצב, אלא אם כן מפעילים עליו כוח. במקרה שלנו, האסטרונאוט נמצא במנוחה, הוא לא מסתובב. כדי להסתובב צריך משהו להאחז בו, משהו שאפשר להפעיל עליו כוח, ואת זה אין לו כמובן. אבל, תאמינו או לא, אסטרונאוטים כן מסוגלים להסתובב כשהם צפים בחלל. אני אשים סרטון בפוסט של הפרק הזה באתר, ובו תוכלו לראות אסטרונאוט עושה זאת בפועל. כיצד זה אפשרי? האם חוק שימור התנה הזוויתי לא תופס בחלל? השאלה הזו הטרידה את הפיזיקאים הרבה לפני עידן החלל. גם חתולים מסוגלים להסתובב באוויר תוך כדי נפילה חופשית ולנחות על הרגליים, מבלי לגעת בדבר, כביכול בסתירה לחוק שימור התנה הזוויתי. רק אחרי הרבה מחקרים ולא מעט חתולים מותשים, נפטרה החידה. המפתח לפתרון טמון בעובדה שחתולים מסוגלים לסובב את שני חלקי גופם, החלק הקדמי והחלק האחורי, לשני כיוונים שונים במהירויות שונות. כן, חתולים הם יצורים מרתקים שכאלה. בזמן הנפילה, החלק הקדמי מסתובב לצד אחד, האחורי לצד השני, אבל אם החלק הקדמי מסתובב מהר יותר מהחלק האחורי, נוצר מעין עודף של תנה. אבל בגלל חוק שימור התנה, עודף של תנה הוא בלתי אפשרי, ומכאן שכדי לאזן את העודף הזה, כל גופו של החתול, כגוש אחד, מתחיל להסתובב סביב צירו בכיוון ההפוך. לנו, בני האדם, אין את הגמישות של החתולים, אבל הזרועות שלנו מסוגלות להסתובב בצורה די חופשית, ואת זה מנצלים האסטרונאוטים. לא קל לחכות את התנועה של החתול עם הזרועות, אבל אחרי כמה אימונים הם בהחלט מסוגלים. בחידתו הפעם, ניר דהן מציב לפניכם אתגר פיזיקלי נוסף. פתרונות ודיונים כתמיד בקבוצת הפייסבוק שלנו, שקישור אליה תמצאו בדף הבית של עושים היסטוריה.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. כאן ניר דהן, והיום מסע אופניים בהרים. דמיינו לכם שני רוכבי אופניים שרוצים לטפס מסלול ישר ותלול באורך 100 מטר. הראשון נוסע ישר למעלה ועושה את הדרך של 100 מטרים, ואילו השני עולה בזיגזג כלפי מעלה, והדרך שהוא עושה היא 200 מטרים. נתעלם מחיכוך לרגע. האם האנרגיה הדרושה לרוכב השני הינה בקירוב חצי, רבע או זהה לאנרגיה שדרושה לרוכב הראשון? ומה לגבי הכוח הממוצע שמפעילים הרוכבים? האם הכוח הממוצע לרוכב השני הוא חצי, רבע או זהה לכוח הממוצע שמפעיל הרוכב הראשון? עד לפעם הבאה, נשתמע.
אני מזכיר למאזיננו בארצות הברית שבעוד שבוע וקצת אנחנו מתראים במפגשי מאזינים בניו יורק ופאלו אלטו. אני יודע שיש רבים שעדיין לא שמעו על המפגשים, אז אשמח אם תפיצו את הבשורה בפורומים הרלוונטיים. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ורוצים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש את פרקי הארכיון או את אחד מספריי. חובבי המחשב ודאי יאהבו את קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב, שבו אני מספר על קורותיהם של הווירוסים משנות ה-50, וכן כבר אז היו כאלה, ועד לתקופתנו, כולל ראיון מיוחד שערכתי עם יוצר הווירוס סאסר, שהחריב את המחשב שלי בזמנו. היה מרתק. ספרו לאנשים הרלוונטיים בארגון שלכם על עושים היסטוריה והזדמנויות הפרסום שבה. חשבתם פעם להקים פודקאסט לחברה שלכם? אם כן, דברו איתי. אנחנו נוכל להפיק אותו עבורכם באופן המקצועי ביותר האפשרי, עם כל הניסיון שצברתי בעושים היסטוריה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.